פסחים דף קי"ד, מתחילים בעזרת השם, שלוש שורות מלמעלה. אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, שאמר בשם משמי דרבי יהודה ברבי אלעאי. הוא נותן שתי עצות טובות לחיים. עצה ראשונה, שאדם יחיה ברמת חיים פשוטה, שלא יתרגל לרמת חיים יותר מדי גבוהה. והוא אומר את זה בצורה כזאת, כמו חרוזים, אכול בצל ושב בצל. תאכל בצל, דיינו, תאכל ירקות, תאכל אוכל שזול להשיג אותו, ירקות, ואז שב בצל, יהיה לך אפשרות לשבת תחת קורת גג, לא תצטרך למכור את הקורת גג, בגלל החובות שאדם לוקח, כדי שיוכל לספק את כל הדברים, הצרכים שהוא הרגיל את עצמו אליהם, שהוא לא יכול, לא מסוגל בלעדיהם. ולא תאכול אווזים ותרנגולים, ויהיה לבך רודף עליך. במקום ללכת ולאכול אווזים, תרנגולים, שזה היה הבשר היקר בזמנם, יותר מאשר בשר בקר. זה בזמננו כרגע, לעת עתה זה הפוך, בכל אופן בארץ ישראל. אז אל תאכל את המאכלים הכי משובחים, ובסוף מאדם יהיה כל הזמן ליבו רודף אחריו, להשיג כסף בשביל לממן את כל ההרגלים היקרים שהוא הרגיל את עצמו אליהם. עצה שנייה, פחות ממחלח וממשטח, תאכל בכמות לא מדי גדולה, אל תאכל מדי הרבה, תפחות קצת מהאוכל ומהשתייה, ותוסיף על דירתך, ואז יהיה לך מספיק כסף להרחיב את הדירה. הבן יהוידע פה כותב דבר מעניין, הוא אומר, אדם שהוא אוכל הרבה ושותה הרבה, אז הוא נהיה בעל בשר, הוא שוקל גם הרבה. ואז אם תהיה לו אפשרות להוסיף עוד על קומה נוספת על הדירה שלו, הוא לא יכל לעשות את זה מכיוון שיהיה קשה לו כל פעם לעלות את כל המדרגות, כי הוא יהיה עם עודף משקל. לכן עדיף לו לשמור, לא לאכול מדי הרבה, שיוכל לבנות בקומה העליונה, ויהיה לו אפשרות לעלות בקלות אל הקומה העליונה. בהקשר לזה, קיאת האולה, הוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, בארץ ישראל המשילו על זה משל, מטלה מטלין במערבה, משלו משל בארץ ישראל. דאכל על יאטה, אחד שאוכל את הזנב, שהוא מלא שומן, אדם שאוכל מאכלים שמנים, מאכלים יקרים, תשי בעלייתה, הוא צריך להסתתר ולהתחבא בעלייה, בקומת הגג, בעליית הגג. למה? הוא התרגל לאכול מאכלים יקרים, אז בהתחלה עוד יכול להיות שיש לו אפשרות לממן את המאכלים האלה, אבל אם חלילה לא יהיה לו, אז הוא ייקח הלוואות בשביל לרכוש את אותם דברים יקרים שהוא יתרגל אליהם, ובסוף הוא ייקח עוד ועוד ועוד חלילה, ולא יהיה לו גם אפשרות להחזיר, אז יצטרך לברוח מאנשים ולהתחבא בעליית הגג. אבל דאכיל ככולי, הכוונה ירקות, אדם אוכל ירקות, היינו מתרגל לרמת חיים כמו המציאות, ולא לוקח יותר מדי, לא חי ברמת חיים גבוהה מדי. הקיקלי דמטה שכיב. בצורה של משל כזאת, כשדעתים עם הקקולי, הקיקלי. הקיקלי, הכוונה באשפות. הוא יכול אפילו לשכב באשפות. זאת אומרת, הוא יכול בכל מקום, הוא יכול אפילו לישון באמצע הרחוב. אף אחד לא יבוא לחפש אותו ולנסות להוציא ממנו כסף. הוא יכול להיות רגוע, למה? אין לו חובות, הוא לא חייב כסף לאף אחד. נותנים לנו להתרגל לרמת חיים פשוטה, כדי לא להתרגל לחיות בבזבזנות ואחר כך לצבור חובות. ליל הסדר. מה יש הרי את הסימן? למה זה נקרא ליל הסדר? כי יש את הסדר של הסימנים. מה הסימן הראשון בליל הסדר? קדש. יש קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך, הלל נרצה. אנחנו בעזרת השם עכשיו עד סוף הפרק. עד סוף המסכת, נעסוק בסדר של ליל הסדר בעזרת השם. אז דבר ראשון, קידוש, קדש. מזגו לו בליל הסדר כוס ראשון מתוך הארבעה כוסות. ובאים לעשות קידוש, וישר מתעוררת השאלה, יש שתי ברכות, בורא פרי הגפן ומקדש ישראל והזמנים. מה הברכה שקודמת? בורא פרי הגפן או ברכת היום? יש בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, מברך קודם על היום ורק אחר כך מברך על היין. בית הלל אומרים, מברך קודם על היין ואחר כך מברך על היום, והגמרא מביאה את הטעמים של כל אחד מהם בברייתא בגמרא. תנו רבנן. אחד מתוך הדברים שהיה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל בהלכות סעודה, זה הוויכוח הזה באמת שלמדנו במשנה. בית שמאי אומרים, קודם מברך על היום, מקדש ישראל והזמנים, אם אנחנו מדברים על יום טוב, ואחר כך מברך על היין, בורא פרי הגפן. מה הטעם? אז בית שמאי מביאים על זה שני טעמים. טעם ראשון, מפני שהיום גורם ליין שיבוא. אם לא היה יום טוב, לא היית מביא יין לקידוש, נכון? אז אם כן, מה העיקר? היום, אז תברך קודם על היום. טעם נוסף, מי הגיע קודם? כניסת היום או היין? בוודאי שקודם כל היה צאת הכוכבים, נכנס יום טוב, ורק אחר כך הביאו יין. כבר קידש היום ועדיין יין לא בא. אז כמו שהיום קודם ליין, ככה גם הברכה של היום קודמת לברכת היין. בבית הלל, הם היו יכולים לומר רק טעם אחד, אבל הגמרא תבאר שבעקבות שבית שמאי הביאו שני טעמים לשיטה שלהם, אז גם הם היו צריכים להביא שני טעמים. אז קודם, מה ההלכה שבית הלל אומרים, כמו שראינו במשנה, קודם מברך על היין, כמו שאנחנו נוהגים לעשות, קודם בורא פרי הגפן, ואחר כך מברך על היום מקדש ישראל והזמנים. מה הטעם? מפני שהיין גורם לקידוש שתאמר. אם לא היה יין או פת, לא היה אפשר לעשות קידוש. אז אם כן, תכבד את היין קודם. עכשיו, מכיוון שבית שמאי אמרו שני טעמים, אז הם גם מוסיפים טעם נוסף, דבר אחר. ברכת היין, אתה יכול לברך אותה באופן תדיר. היא תדירה. מברכים אותה בהרבה מאוד הזדמנויות. לאו דווקא בקידוש. אפשר לברך על היין גם אם זה שבע ברכות, וגם במקרים נוספים. אז היא תדירה. ברכת היום אינה תדירה. היא בתדירות הרבה פחות מאשר בורא פרי הגפן. לכן הכלל הוא, תדיר ושאינו תדיר, כשיש לי דבר שהוא בא בתדירות גבוהה יותר, ודבר נוסף שבא בתדירות נמוכה יותר, הכלל הוא דבר תדיר קודם הדבר שבא בתדירות גבוהה יותר. מאיפה לומדים את זה? והרשב"ם את הגמרא במסכת זבחים דף פ"ט, שבאים לומר לנו למשל בשבת, יש את הקורבן שמקריבים כל יום, שזה נקרא קורבן תמיד, ויש את המוסף שמוסיפים בשבת. אומרת התורה שצריך להקריב מלבד עולת הבוקר, אשר לעולת התמיד מקריבים את הקורבן מוסף. למה התורה צריכה להדגיש על עולת הבוקר אשר לעולת התמיד? עולת הבוקר, קורבן שמביאים בבוקר, בוודאי מביאים אותה תמיד. מה התורה צריכה להוסיף את המילים האלה? זה בא ללמד אותנו, אתה יודע למה את המוסף מוסיפים על עולת הבוקר, אחרי שכבר הקרבנו את עולת הבוקר? למה עולת הבוקר קודמת? אשר לעולת התמיד, כי אותה מביאים תמיד, ותדיר שבא בתדירות גבוהה הוא קודם. אומרת הברייתא והלכתא כדברי בית הלל. תכף הגמרא תשאל, זה הרי ברור שהלכה כמו בית הלל, הרי יצאה בת קול, כמו שאמרה מסכת עירובין דף י"ג עמוד ב' מספרת, שאמרה הלכה כבית הלל, הגמרא תכף תדבר על זה. אבל קודם כל, הגמרא אומרת את מה שכבר אמרנו, למה בית הלל צריכים להביא שני טעמים? מהי דבר אחר? מתרצת הגמרא, מכיוון שבית שמאי הביאו שני טעמים. חי תימה, אם תרצה לדחות את הטעם הראשון, ולומר, נכון שיש לך טעם מצוין, יש לכם טעם מצוין לבית הלל, למה קודם לברך בורא פרי הגפן, אבל יש לכם רק טעם אחד. בית שמאי הביאו שני טעמים, הטעם תרתי. של זה, הרי הטעם תרתי ואח אחד, עליהם יש שני טעמים, אתה יש לך רק טעם אחד, אז אולי נפסוק כמו בית שמאי, שזה מביאים בית הלל, אך אינם מביאים שני טעמים. תרתי נינו, מה הטעם הראשון כבר אמרנו, כן? שהרי היין גורם לקידוש שתאמר. אם לא היה לך יין, או לא היה לך פת, לא היה לך מה לעשות קידוש, אז קודם תברך על היין או על הפת, שעושים קידוש על פת. וטעם נוסף, תדיר ושאינו תדיר, דבר שהוא בא בתדירות גבוהה, ודבר שבא בתדירות נמוכה, תדיר קודם, דבר שבא בתדירות יותר, הוא קודם. והברייתא מוסיפה והלכה כדברי בית הלל, ואם לא היה כתוב, היית חושב שהלכה כבית שמאי? פשיטה שהלכה כבית הלל, דן אפיק בת קול, יצא בת קול ואמרה, הלכה כבית הלל כשהם חולקים עם בית שמאי. מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון, לפי דעת החכמים האחרים, שהם סוברים באמת הלכה כבית הלל מאז שהם שמעו את הבת קול, היא בעיתה, אם תרצה אפשר לתרץ, כאן מדובר קודם בת קול. הרי הבת קול יצאה בתקופה מאוחרת יותר, אבל במקרה הזה, גם לפני שיצא בת קול, פסקו הלכה כבית הלל. והיא בעיתה, התירוץ נוסף, אפילו לאחר שיצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, עדיין אנחנו לא תמיד נפסוק כמו בית הלל. למה? ורבי יהושע, זה כמו דעתו של רבי יהושע, שהוא לא פוסק לפי מה שאומרת הבת קול. דאמר, אין משגיחים בבת קול. הגמרא מספרת מסכת בבא מציע, סיפור ארוך, שהיה ויכוח בין רבי אליעזר לבין החכמים, לגבי תנור מסוים, האם הוא תמה, לא תמה, לא נכנס כרגע לכל הוויכוח, זה לא נוגע פה לעניין שלנו, אבל שם היה מעשה מדהים. החכמים הראו את הכוחות הנשגבים שיש להם בעולמות העליונים, כשהם ערבו בוויכוח שלהם שידוד מערכות הטבע, הראו ניסים ונפלאות. בא רבי אליעזר למשל ואמר, אם הלכה כמותי, אמת המים שזורמת כאן תוכיח, אמת המים נעצרה. הוא אמר עוד דבר, אם הלכה כמותי, קורות בית המדרש יוכיחו, הקירות התחילו ליפול, עד שבא רבי יהושע וצעק, מה אתם נופלים? צעק על הקירות, מה אתם נופלים? אנחנו מתווכחים פה בינינו בהלכה, מה הקשר שאתם מתערבים פה בנושא? ובאמת, מצד אחד לא יכלו ליפול לגמרי, כי רבי יהושע כביכול לא נותן להם. מצד שני, הם לא יכלו לחזור להזדקף, כי רבי אליעזר אמר שהם צריכים להוכיח שההלכה כמותו. נשארו ככה עומדים תלויים באוויר. היה שם עץ, חרובים, שנעקר, ניסים ונפלאות. ובסוף, כשראה רבי אליעזר שחכמים לא משתכנעים שההלכה כמותו, למרות שמביא להם אותות ומופתים, אמר להם, בת קול תוכיח. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר? הלכה כמותו בכל מקום, אתם לא יודעים? מה אנחנו היינו עושים כשהיינו שומעים בת קול? משתתקים? ודאי. הנה, זה ככה בת קול אמרה. באו החכמים, בא רבי יהושע ואומר, מה פירוש? בקבלת התורה, הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה מהשמיים ונתן אותה לבני אדם. מאז התורה לא בשמיים היא, תורה לא נמצאת בשמיים, לא פוסקים הלכה לפי מה שאומרים בשמיים, פוסקים הלכה לפי חכמי ישראל בעולם הזה. זה היה דבר שהמלאכים קינאו, אמרו לקדוש ברוך הוא, כמו שגמרא מספרת במסכת שבת, מה זה דבר הזה? מה לאילו דישה בינינו? תנה אותך על השמיים, אתה נותן לבני אדם כזה כוח שהם יקבעו את ההלכה? כן, אבל הכוח נהיה בידי האדם. אז אם כן, התורה נמצאת כרגע בידי החכמים, והם פוסקים את ההלכה, לא מתחשבים בבת קול, ככה דעתו של רבי יהושע. אז אם כן, גם לגבי אותה בת קול שהיצא ואמרה, הלכה כבית הלל, גם בבת קול הזה רבי יהושע לא מתחשב. אלא כל מקום לגופו של עניין. אז במקום הזה אומרים לך הלכה כבית הלל, כי לגופו של עניין, כאן הלכה כבית הלל, גם בלי שהייתה יוצאת בת קול, לומר לנו שהלכה כבית הלל. טוב, קדש סיימנו בסדר של ליל הסדר. עוברים הלאה. קדש אורחץ קרפס. מה זה קרפס? מביאים איזשהו ירק, תובלים אותו במי מלח או בחומץ, ובגלל שתובלים את הירק במי מלח, אז בשביל זה צריך לפני כן ליטול ידיים. כמו הכלל, שכשאוכלים דבר שטיבולו במשקים, צריך לפני כן ליטול ידיים. דבר שטובלים אותו במשקה, לפני שאוכלים אותו צריך ליטול ידיים. אז לכן, הביאו לפניו את הירקות, אחרי שהוא בירך והוא קידש, אז מטבל בחזרת, את החזרת, שזה חסה, כמו שכתוב בדף למתת למדנו, שחזרת הכוונה חסה, מה שאנחנו קוראים היום חסה, אז הוא טובל את החזרת, איתה הוא משתמש בשביל קרפס. לא משנה, יכול לקחת כל ירק שהוא, ואם אין לו שום ירק אחר, אין לו את תפוחי אדמה או משהו כזה, יכול אפילו לטבל עם החסה בעצמה. בגמרא יבואר מה עושים לגבי מרור בהמשך. אבל הוא מטבל את החזרת. וכמובן, לפני כן הוא נוטל ידיים, כי הוא הרי הולך לאכול דבר שהוא טבל אותו לפני כן במשקה. כמו שנראה בהמשך. והוא עושה את הדבר הפלאי הזה. כי אולי נעזוב מה שאנחנו רגילים כל שנה בליל הסדר. סתם, מבחינה הלכתית, בן אדם בא לאכול סעודה. אנחנו רואים מה תוכלים לאכול סעודה בליל הסדר. מה זאת אומרת אתה בא עכשיו מברך בורא פרי האדמה לזה ירק? זה הרי ברכה שאינה צריכה. מה זאת אומרת אתה מברך בורא פרי האדמה? זה הרי עוד מעט אתה הולך לאכול סעודה, תאכל את זה בתוך הסעודה. אנחנו לא רגילים בדרך כלל לאכול ירק לפני הסעודה, זה אסור על פי ההלכה. אתה לא יכול לאכול לפני הסעודה דבר שעוד מעט בתוך הסעודה, אתה תאכל את זה בלי לברך עליו. זה ברכה שאינה צריכה, סתם מוצאת שמיים לבטלה. אז מה זאת אומרת שאתה קודם כל עושה קרפס סתם? שאלה עלינו. מה זאת אומרת אנחנו אוכלים קרפס לפני הסעודה? מה התשובה? בשביל שיהיה לנו מה לשאול. בדיוק בשביל זה. בשביל לעורר את הילדים לשאול, אבא, מה קרה פה היום? מה זאת אומרת אנחנו אוכלים קרפס לפני הסעודה? תמיד אנחנו קודם נוטלים ידיים, ואז אתה אומר לנו, תאכלו קרפס אחרי נטילת ידיים. מה קרה שהיום מקדימים קרפס? אז אחרי שילד שואל, אז האבא יוכל לענות לו כבר את העבדים היינו ואת כל התשובות לכל השאלות, שהתורה רוצה לעורר את הילדים לשאול, כי אחרי שאדם שואל שאלה, התשובה שמקבל יותר נחקקת לו בלב ובראש. אז זו הסיבה שהביאו את הירקות לפני הסעודה. לכן אוכלים קרפס לפני שולחן עורך. עכשיו, כאן כתוב מטבל בחזרת, שהטיבול של קרפס זה על ידי חסה, על ידי חזרת. חזרת הכוונה חסה, כמו שראינו ליל בדף למתת. אבל באמת, כמו שאמרנו, זה מדובר פה שאין לו ירקות אחרים, לכן הוא יכול להשתמש אפילו עם חזרת בשביל קרפס. וזה עד שמגיע לפרפרת הפת. לפני שהוא מגיע למרור שאוכלים בתוך הסעודה, שזה בא בתור פרפרת של הפת, זה בא בשביל ללפת את הפת, שזה אוכלים ביחד עם המצה. טוב, אז אם כן דיברנו על זה שאכלו קרפס, יפה מאוד. כאן מביאה המשנה את הקערה. הרי כל אחד בליל הסדר יש לו קערה, שעליה מונחים זרוע, ביצה וכו'. ואת המשנה הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת. זה אנחנו מכירים. ושני תבשילים, שזה זרוע וביצה, מה שאנחנו רגילים. ואם גם חרוסת. אז לפי הדעה הראשונה, אף על פי שאין לה הבאה של החרוסת מצווה. אין מצווה בדווקא להביא חרוסת. בכל זאת מביאים, שישאולו לטבל בזה את המרור, כמו שנראה מיד. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, בלי קשר למרור, יש מצווה להביא חרוסת. למה? הגמרא תבאר שני טעמים. או בגלל שבחרוסת שמים קצת מרסק תפוחים, שזה מרמז על זה שכשעם ישראל היו במצרים והיה את הגזרה להרוג את הילדים, אז הקדוש ברוך הוא עשה שעם ישראל נולדו שם תחת עץ תפוח, והם נולדו בלי צער לידה כדי שהמצרים לא ישמעו איך התינוקים נולדים בשביל להציל את אותם ילדים. אז לזכר זה מביאים חרוסת, זה טעם אחד. טעם נוסף הגמרא מביאה, שמביאים את זה זכר לטיט, שאבותינו היו משועבדים במצרים ועבדו בטיט, בלבנים, בחומר. בית מקדש, מקווים בעזרת השם שהשנה כבר הוא יהיה בנוי. אז היו מביאים לפניו, מתי שמביאים כבר את שאר הסימנים, לפני הגדה של פסח, מביאים את גופו של הקורבן פסח, שיהיה מונח על גבי השולחן. אפילו שאת הקורבן פסח היו אוכלים בסוף הסעודה, אבל הוא היה מונח על גבי השולחן בזמן ההגדה של פסח. מיד כשהתחלנו את המשנה, ורצינו ככה להתלהב, כמו שאנחנו רגילים, ממלא לסדר הרגיל, כמדי שנה בשנה, שאחרי שעושים קידוש, נוטלים ידיים בשביל לאכול קרפס. אז התכוונו שהמשנה תגיד, מביאים קרפס, איזה תפוח אדמה, או איזה ירק אחר שאנחנו רגילים לאכול, והנה המשנה ישר מגיעה לחזרת, שזה בדרך כלל אוכלים למרור. ומטבלים את החזרת במי מלח, מטבלים את חזרת מבלבל, כי חזרת היום נקרא אחרין מה שאוכלים. אבל בלשון של המשנה חזרת הכוונה לחסה. מה זה? חסה ישר בקרפס מביאים חסה? מי מכיר חסה בתור קרפס? אנחנו יודעים שקרפס לוקחים ירק אחר. רק מה? המשנה אומרת כן, אם מדובר פה על אחד שאין לו ירק אחר, אז הוא לוקח את החסה, זה גם כן טוב, לטבול עם זה בתור קרפס. עכשיו נשאלת השאלה, רגע. אתה אכלת את המרור ישר בתחילת הליל הסדר, אז תברך על זה כבר על אכילת מרור. למה אתה מחכה למרור שאתה תאכל אחר כך בסעודה? אלא מה אני מבין מפה? שמכיוון שאת המרור שאני אוכל לפני הסעודה, אני לא מתכוון לשם מצוות מרור. אז לכן זה רק נחשב חרוסת בינתיים, זה רק נחשב קרפס בינתיים, זה נחשב כרגע רק קרפס, וזה לא נחשב בשביל המרור. בגלל שאני לא מכוון לאכול את זה לשם מרור, אז זה לא נחשב מרור, אבל בפועל אני אוכל מרור. מה, אני לא יוצא בידי חובת מרור? מה ההוכחה? שהרי אחרי שאכלתי את החסה בתור קרפס, אני אוכל את אותה חסה בתור מרור. למה אני צריך לאכול את זה אחר כך בתור מרור? אכלתי את זה כבר בתור קרפס, וזה כבר יצאתי לי חיוב מרור. אתה רוצה לאכול פעמיים? אין בעיה. אבל תברך עכשיו על אכילת מרור, כי עכשיו אתה אוכל את זה פעם ראשונה. אלא מה רואים מפה? אמר יש לקיש, זאת אומרת, מצוות צריכות כוונה. שבשביל לצאת ידי חובת מרור, לא מספיק שאתה אוכל חסה. צריך לאכול חסה לשם ארור. וזה אתה לא עושה בזמן שאתה אוכל את זה בתור קרפס. וכיוון דה לא בעידה חיוב עד מרור דה אכילי. הוא לא אוכל את זה בזמן של חיוב אכילת מרור, שמרור אוכלים ביחד עם המצות, על מצות מרורים יאכלים. הוא לא אוכל את זה בזמן של הקרפס. לכן מספיק שבורא פרי אדמה הוא דה אכילי, והוא לא מברך על זה אכילת מרור. ודילמה, הכוונה ודאי, כאן דילמה הכוונה ודאי, לא יכוון למרור. הוא לא מתכוון עכשיו לשם אכילת מרור. איל כך, לכן, בא אלי מהדר לטבול לשם מרור, לכן הוא צריך לטבול פעם נוספת את המרור בהמשך לסעודה לשם מצוות מרור. דאיסא לקדתך מצווה לא באה הכוונה, כי אם אתה תרצה לומר שמצווה לא צריך כוונה, וגם אם הוא אוכל מרור שלא לשם מרור הוא יצא ידי חובה, למה לך תראיתי בולי? למה צריך לאכול אחרי שאכלנו בקרפס אכלנו חסה? למה צריך לאכול חסה גם במצוות מרור? והתביא לאחד הזימנה, הרי כבר תבלת את החסה במי מלח או בחרוסת, כן? ושאתה אוכל, אם אתה אוכל חסה, אתה צריך לתבל אותו בחרוסת כדי להפיג את הדברים המזיקים שיש בו, כמו שהגמרא תביא בהמשך. אז אם כן, את הטיבול הראשון, אתה גם כן יכול לתבל בחרוסת. אז בעצם, אם לא צריך לכוון לשם מרור, אז באכילת החסה שאוכלים לשם קרפס, יוצאים ידי חובת מרור גם כן. אז רואים מפה, מזה שצריך להביא את החסה בהמשך ולברך על זה אז על אכילת מרור, שבזה שאכלנו את החסה לשם קרפס, לא יצאנו ידי מרור כי לא חיוונו לשם מרור. דוחה גמרא זה לא ראיה, שמצוות צריכות כוונה. ממאי, דילמה לעולם מצוות אין צריכות כוונה. אפשר לומר גם לא כדבריו של ריש לקיש, אלא אפשר לומר שמצוות באמת לא צריכות כוונה. אז אם כן שאלת, דקאמרה תראי טיבולי למה לי, אז אם כן למה צריך אחרי שאכלנו חסה לשם קרפס, צריך לאכול חסה גם כן לשם מרור? אני אגיד לך למה. כי היחיד את להווה יקרה לתינוקות. השאלה שאתה שואל, אני רוצה שהילדים ישאלו. אני עושה דבר תמוע בליל הסדר, כדי לעורר את הילדים לשאול, אבא, מה קרה? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואז אבא יכול לענות לו, מה השתנה באמת הלילה הזה? שהלילה הזה הוא ליל החירות שלנו. וכי תאם, האם תדחה את זה? מה זה כל הסיבה שאוכלים פעמיים את החסה? אם כן, לשמיון אנשר ירקות? אז שהמשנה לא תדבר איתנו ישר על הקרפס, תביא לנו ישר את החסה. את החסה תשמור למרור. פה תביא לנו ירקות אחרים. אתה רוצה סך הכל לדבר על זה שמביאים פה פעמיים ירק וטובלים אותו במי, טובלים אותו. פעם אחת במי מלח, פעם אחת בחרוסת. דבר איתנו על שאר ירקות. וגם אז הילדים ישאלו מה קרה. קרה זה מה שהילדים עושים היום. גם כשלא מביאים חסה בשביל קרפס, הילדים שואלים, תגיד מה זה? למה אוכלים ירק לפני הסעודה? אני אגיד לך שלא. יש פה חידוש מיוחד בזה שהמשנה מדברת דווקא על החסה. לדבר על דברים פשוטים לא צריך את המשנה. להגיד מה קורה בן אדם שיש לו קרפס רגיל, תפוחי אדמה או ירק אחר, כל אחד כמנהגו, שהוא עושה עם זה קרפס, זה פשוט לנו שטובלים, הם מטבילים את זה בתחילת הסעודה, ואחר כך יש גם כן חסה למרור. אבל פה רוצים לדבר איתך על מקרה שמחודש. דיאש מינן שער ירקות, אם היו מדברים על שער ירקות לגבי הטיבול של קרפס, הווה אמינה, הייתי טועה לומר שרק איך הדעיק השער ירקות, אם יש לי אפשרות, חוץ מהחסה, להשיג לליל הסדר עוד ירק, במקרה הטוב מה שרגילים להביא לקרפס, אם זה תבוך אדמה או סוג ירק אחר, אז הוא דבינן טרי טיבולי, אז אני באמת אתאבל בתחילת ליל הסדר וגם במרור. אבל אם יש לי חזרת לחודה, אם יש לי רק חסה, לא בא את רי טיבולי, אין שום צורך לעשות את הטיבול הראשון, אין צורך לעשות פעמיים טיבול. אלא מספיק לאכול את זה, כן, לא צריך לעשות את הראשון, מספיק לאכול את זה במרור, בסעודה. וזה בדיוק החידוש. כמה שמלן, דאפילו בחזרת, אפילו אם יש לך חסה, בינן טרי טיבולי. צריך לעשות פעמיים, גם לטבול את הקרפס במי מלח, ואם אתה מדבר, אנחנו מדברים על חסה, גם לטבל את החסה, נסתם יצטרכו לטבל את, אם עושים חסה בשביל קרפס, צריך לטבל את זה גם כן בחרוסת. כי כל העניין שטובלים את החסה בחרוסת, זה כדי להפיג איזשהו דבר רע שיש בחסה, במרור. אז יטבלו את זה גם כן בחרוסת. אז אם כן, פעם ראשונה טובלים את זה בשביל שהילדים יראו משהו תמוע וישאלו, ואחרי זה פעם נוספת, מטבלים את זה בזמן של מרור, כדי שיצא, לצאת בזה ידי חובת מרור. כי יחד אלה ובעיקר על התינוקות, כדי שהתינוקות יראו שיש פה משהו שונה, וישאלו מה נשתנה. אז אם כן, מהמשנה שלנו אין ראיה אם מצוות צריכות כוונה, מצוות אינם צריכות כוונה. אומרת הגמרא, יש לי עוד ראיה מפורשת מברייתא, שמצוות לא צריכות כוונה. ואז יהיה קשה על ריש לקיש. הגמרא תדחה שיש בזה שתי דעות. ועוד תניא, ראיה שמצוות לא צריכות כוונה. מביאים כל מיני מקרים מעניינים שקורה לבן אדם בזמן אכילת מרור, האם הוא יוצא בזה ידי חובה במקרה כזה או לא. למשל, אדם שאכל את המרור, לא מתוקן כדת וכדין, אלא זה היה עדיין דמי. לקח את החסה מאיזה בסטה של המארץ, שלא סומכים עליו ב-100% שהוא נותן תרומות ומעשרות. תרומות הוא מן הסתם כן נותן, אבל מעשרות לא בטוח שהוא נותן. רוב עמי הארץ מעשרים, אז בדין תורה זה בסדר, אבל חכמים תקנו שזה יחשב דמי. דמי, בארמית, זה מה? לא יודע מה עם זה. האם נתנו מזה מעשרות, לא נתנו מזה מעשרות, ובשביל זה צריכים להפריש מעשרות פעם נוספת, ואם לא הפרישו מעשרות פעם נוספת, זה אסור באכילה מדרבנן. ואם אדם אכל את זה בליל הסדר, יצא ידי חובת מרור. למה? כי חכמים, אמנם הם אסרו לאכול דמי, אבל זה דווקא לאנשים שיש להם אמצעים לקנות מספיק אוכל. אבל העניים מתירים להם לאכול אפילו דמי. עכשיו, כל אדם, ככה, להיות עשיר זה מסובך, אבל להיות עני זה דבר מאוד פשוט. כל בן אדם ברגע אחד יכול להיות עני, חלילה, על ידי שהוא מפקיר את כל נכסיו, והוא נהיה עני. אז לכן, אם אדם בדיעבד אכל דמי, יצא ידי חובה, כי זה ראוי לו אילו היה מפקיר את כל נכסיו. מקרה נוסף של אכילת מרור, שבשביל זה הבן את כל הברייתא. הוא אכל מרור בלי כוונה. והשאלה המצוות צריכות כוונה או אינם צריכות כוונה. וכאן מה כתוב? אכלן בלא מתכוון יצא. אתה רואה מפה מפורש ברייתא שמצוות אינם צריכות כוונה, אז לכאורה יהיה קשה על ריש לקיש. איך כבר אומרת תגיד שיש בזה באמת שתי דעות, אם מצוות צריכות כוונה או לא. מקרה נוסף, אם אדם אכלן אכל את המרור לחצאין, חצי זית פעם אחת, חצי זית פעם שנייה, אז אם זה היה בתוך כדי אכילת פרס, יצא בלבד שלא יישב בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס, שזה כמה דקות, יש בזה כמה דעות, כמה זה השיעור, בערך 4 דקות. אבל בכל אופן, הברייתא מפורש כותבת שמצוות אינם צריכות, רואים פה מפורש שאינם צריכות כוונה. אומרת הגמרא נכון, פה אתה צודק, באמת רואים פה שמצוות אינם צריכות כוונה, אבל זה לפי דעה של תנא אחד, יש תנא שחולק, תנא היא. יש דעתו של רבי יוסי שהוא סובר שמצוות צריכות כוונה. דתניא רבי יוסי אומר, אף על פי שטיבל בחזרת, שהוא טבל את החסה בתור כרפס, כי היה לו רק חסה, לא היה לו ירקות אחרים, מצווה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני תבשילים. למה צריך להביא לו עוד פעם חזרת וחרוסת? הוא הרי טיבל כבר את החזרת, הוא כבר טיבל את החסה, הוא כבר יצא ידי חובת מרור לכאורה. מה רואים מפה? שהוא לא יצא ידי חובת אכילת מרור עדיין. כי כשהוא אכל את החסה בתור כרפס, הוא לא התכוון לשם אכילת מרור. לכן צריך להביא לו עוד חסה שיוכל את זה בזמן של מרור לשם מצוות אכילת מרור. שואלת הגמרא, והקטע ממאי? מי אמר לך שלפי רבי יוסי, הסיבה שצריך להביא לו עוד חסה, זה בשביל שהוא לא יצא ידי חובת מרור בזה שהוא אכל חסה בכרפס? דילמה כסבה רבי יוסי, מצוות אין צריכות כוונה. יכול להיות שגם רבי יוסי מודה שמצוות אין צריכות כוונה. אז אתה שואל, למה צריך להביא עוד פעם את החסה אחרי שהוא כבר טיבל את זה בזמן של כרפס? כי יחיד את אבי יקר אל התינוקות, ודיברנו על זה. כדי שיהיה פה משהו תמוע לילדים, שיראו שפתאום מטבילים פעמיים את הירק. דוחה הגמרא, תשים לב את הלשון של רבי יוסי. יוסי אומר, אף על פי שטיבל בחזרת, לא כתוב יביאו לפניו, מצווה, מצווה להביא לפניו חזרת. למה מצווה? מהי מצווה? סימן שהוא צריך עדיין לקיים את המצווה של מרור. למה? הוא כבר אכל מרור. כן, אבל הוא לא התכוון לשם אכילת מרור, הוא התכוון לשם כרפס, לכן יש לו מצווה עדיין לאכול מרור. בשולחן ערוך סימן סמך, פוסק להלכה, מצוות צריכות כוונה. אבל מאוד מעניין מה שהביאור הלכה מביא מהירושלמי, שאם האדם, אגב, מה זה מצוות צריכות כוונה? צריך לחדד את זה. יש מה שאנחנו רגילים לומר, תפילה בכוונה למשל, שצריך לכוון כל מילה, מה שאומרים והכל. זה באמת, צריך, כדאי מאוד לכוון, אבל לא זה הכוונה של ההלכה, צריך חייבים כוונה. אם האדם התפלל ולא כיוון, להגיד שצריך להתפלל שוב פעם. זה לא נאמר. חייבים לכוון בשעה שאומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון באשרי יושבי ביתך. ברכה ראשונה ב-18, ברכת מגן אברהם. מצווה לכוון, ואם האדם לא כיוון, והוא יודע שאם הוא יחזור פעם נוספת, אז הוא כן יכוון, אז יש מצווה לחזור שוב פעם לברכה הראשונה. אבל, סתם ככה, שאר הברכות, גם אם הוא לא כיוון, הוא יצא ידי חובה. מה שאומרים, מצוות צריכות כוונה, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, זה לגבי לכוון לשם, לעשות רצון השם, לקיים מצוות השם. לכן מביא הביאור הלכה מהתלמוד ירושלמי, למשל, בן אדם בא לבית הכנסת לתקיעת שופר. והתחילו לתקוע בשופר, והראש שלו היה במקום אחר, אבל הוא שמע תקיעת שופר. אז אם הוא עומד בבית כנסת לשמוע תקיעת שופר, אז גם אם הוא לא כיוון לשם מצוות שופר, עצם זה שהוא עומד, זה מראה שהוא מכוון לשם מצווה, כי אחרת הוא שמע אתה עומד פה. גם למשל, אדם מסב, יושב בעשיבה ואוכל מצה. עצם זה שהוא יושב בעשיבה ואוכל מצה, זה לבד מוכיח, אומר התלמוד ירושלמי, שהוא מכוון לשם מצוות מצה. אז אם כן, כשאתה רואה מעשיו של אדם מוכיחים שהוא עושה את זה לשם מצווה, גם אם הוא לא כיוון לשם מצווה, הוא יצא ידי חובה. יש, בברייתא רבי יוסי אומר, שמביאים חוץ מחזרת וחרוסת, וגם במשנה דרך אגב ראינו, שמביאים בקערה, לליל הסדר, מביאים חזרת, חרוסת, ומביאים שני תבשילים. אז אנחנו מביאים את הזרוע והביצה. אבל שואלת הגמרא, מהי שני תבשילים? באיזה תבשילים אפשר לצאת ידי חובה? אמר רב הונא, אפילו אם אתה מביא סילקה, טרדים, והרוזה, אורז. אורז? בפסח? אפשר לאכול אורז? תכף נראה. אבל בכל אופן, אפשר לאכול אפילו תבשילים פשוטים, לא צריך דווקא בשר. כל שכן, אתה רוצה להביא בשר, זה ודאי הרבה יותר טוב. עכשיו, ככה אמר רב הונא, שזה שתי התבשילים. רב השמע מזה, אבל המעדר, הסילקה והרוזה, הוא דווקא רצה להביא טרדים ואורז, זה יהיה לו בשבילו השני התבשילים. למה? הואיל ונפיק מפומי דרב הונא. בגלל שזה יצא מפיו של רב הונא, רצה להראות שהלכה כמותו של רב הונא, שאפשר להקל אפילו בתבשילים כאלה, לצאת ידי חובה. אמר רב אשי, מעניין, אורז, בפסח? שמע מינה דרב הונא, שאפשר לבשל אורז בפסח עצמו, לתך יש להדר רבי יוחנן בן נורי, שאף אחד לא חושש לדעתו של רבי יוחנן בן נורי. מה אומר רבי יוחנן בן נורי? לתניה. רבי יוחנן בן נורי אומר, אורז זה כמו חיטה, זה כמו שעורה, מין דגן הוא. ולכן אסור לבשל אותו ביום טוב, אסור לבשל אותו בפסח בכלל, אפילו לא בחול המועד. למה? כי זה מחמיץ, זה יכול להיות חמץ. חייבים הלכים מוצאו קראת, ואם האדם יעשה מצות מקמח של אורז, האדם יוצא בידי חובתו בפסח, כי לפי דעתו זה ממש כמו חמש תמיני דגן. אז אתה לא יכול להביא תבשיל של אורז, כי אסור לבשל אורז בכלל בפסח, לפי דעתו, כי זה כמו שאר מיני דגן. טוב, אבל בכל אופן, נראה מרב הונא, שלא פוסקים כמו רבי יוחנן בן נורי. בכל אופן, אפילו שאנחנו לא פוסקים כמו רבי יוחנן בן נורי, ואנחנו סוברים שאי אפשר לעשות למשל מצה מאורז, אבל בכל זאת יש קהילות שמהדרים לא לאכול קטניות. ככה הם קיבלו במסורת מדורי דורות, ואורז הוא ממיני קטניות, אז הם בכל מקרה לא יאכלו אורז, גם אם זה מותר, בעיקר הדין. חזקי הבא ומקל עוד יותר. זאת אומרת שצריך להביא שני תבשילים, בשביל, אחד כנגד, דרך אגב, אחד, למה מביאים בהם שתי תבשילים? אחד זכר לקורבן פסח שמביאים, ואחד זכר לקורבן חגיגת י' בניסן, שגם את זה היו מביאים בליל הסדר, בחלק גדול מהבתים. אז אומר רבש, אז אומר על זה, חזקיה, בשביל שתי תבשילים, אתה לא חייב להביא שני תבשילים שכל אחד הוא בפני עצמו, אלא אפילו דג, ומרחו על הדג ביצה שעליו, זה כבר נחשב שני תבשילים. לעומת זאת, רב יוסף מחמיר, הוא אמר צריך שני מיני בשר, אחד יהיה צלוי זכר לקורבן פסח, ואחד יהיה מבושל זכר לקורבן חגיגה. ככה מבאר הרשב"ם בכל אופן, זכר לפסח הוא צלוי, וזכר לחגיגה הוא מבושל. רבינה אמר, הוא מקל. הוא אומר, אתה יכול להביא בשר עם מרק, זה לא נחשב תבשיל אחד, אלא זה שני תבשילים. אפילו גרמה, אפילו בשר, ובישולה והמרק, שאיתו הבשר יתבשל, זה כבר נקרא שני תבשילים. אנחנו מדברים פה על מציאות מאוד מאוד מעניינת, שאדם אין לו ירקות בפסח. בזמננו ברוב הבתים יש חנות ירקות שלמה בפסח בבית. אנשים קונים וקונים, אבל מדובר פה על אדם שאין לו ירקות חוץ מחסה. זה הדבר היחיד שיש לו. מרור יש לו בשפע בבית. אז הוא רוצה לעשות עם החסה גם קרפס. אז מה הוא עושה? בסדר. גם בקרפס הוא אוכל חסה, וגם במרור הוא אוכל חסה. עכשיו, על מה הוא יברך על אכילת מרור? על החסה שהוא אוכל בתור קרפס, או על החסה שהוא אוכל בתור מרור? זה נראה לנו פשוט, כמו שאנחנו רגילים את הסדר של ההגדה של פסח, שעל אכילת מרור מברכים, כשמגיעים שם במרור, לפני קורך. אבל האמת היא שזה לא כזה פשוט. כי אתה עכשיו אוכל חסה, למה שלא תצא בזה כבר ידי חובת מרור, בקרפס? אז אומרת, מה, זה דבר פשוט, פשיטה, איך עדי כאשר ירקות, קדוש ברוך הוא משפיע שפע על עם ישראל, ויש מספיק ירקות בשביל קרפס, לא צריך לקחת חסה בשביל זה, אז בוודאי עושה מה שאנחנו רגילים לעשות, מברך השאר ירקות על הקרפס, מברך בורא פרי האדמה, הוא מכוון גם כן להוציא ידי חובה את המרור, שהולך לאכול בתוך הסעודה, ואכיל, והדר, אחרי זה כשהוא מגיע למרור, הוא לא צריך לברך עוד פעם בורא פרי האדמה, אלא מברך על אכילת מרור ואכיל, מברך על אכילת מרור בזמן של מרור. אבל איך הדלקה אל החסה, בן אדם שאין לו ירק אחר לקרפס, אלא הוא רוצה להשתמש עם קרפס בחסה, כי זה מה שיש לו, אז הוא רוצה לאכול קרפס, חסה גם בתור קרפס וגם בתור מרור. מאי, מתי יברך על אכילת מרור? מביא הגמרא דרה ראשונה, אמר רב הונא, מברך מעיקר המרור, בורא פרי האדמה ואכיל. דהיינו, כשהוא אוכל את החסה בזמן של קרפס, הוא לא מברך על זה על אכילת מרור, אלא הוא מברך על זה רק בורא פרי האדמה והוא אוכל. ואחר כך לבסוף כשהוא מגיע בסדר של ליל הסדר למרור, אז הוא מברך עליה לאכילת מרור ואכיל. למה? כי מצוות צריכות כוונה. אז לכן גם כשהוא אוכל חסה, אם הוא לא מתכוון לשם מרור, הוא לא יוצא ידי חובת מרור. לכן כשבאדם יש לו רק חסה, אז כשהוא אוכל את זה בקרפס יכוון לא לשם מרור, וכשהוא יאכל את זה בשביל מרור, הוא יכוון לשם מרור. אז אם כן, כשהוא אוכל את זה לקרפס, הוא לא מברך על זה על אכילת מרור, כי מצוות צריכות כוונה לפי דעתו של רב הונא. כי הוא סובר כמו ריש לקיש. ואם כן, הוא יוצא בזה ידי חובת מרור, הוא לא יוצא בזה ידי חובת מרור, מתי שהוא אוכל את זה כקרפס. אז אכן, הוא יכול אז לברך רק בורא פרי אדמה, ובמרור הוא יכוון לשם מצווה, מצוות מרור, ואז הוא יברך על אכילת מרור. מתקיף לרב חיסדא, הוא מגיע מתוך נקודה שונה לגמרי. הוא סובר שמצוות לא צריכות כוונה. ואם כן, כשבאדם אכל חסה בקרפס, כי לא היה לו ירק אחר, הוא כבר יצא ידי חובת מרור. אז אם כן, לאחר שמילא קריסו ממנו, מהמרור, מה, חוזר ומברך עלי? הוא יברך על זה אחר כך על אכילת מרור בהמשך, הוא כבר אכל מרור, הוא כבר יצא ידי חובת מרור, כשהוא אכל בקרפס את החסה. אלא אמר רב חיסדא, מעיקרא, כשהוא אוכל את החסה בשביל קרפס, מברך עליה רק בורא פרי האדמה, הוא מברך עליה גם בורא פרי האדמה, וגם על אכילת מרור ואכיל. אז הוא אוכל מהחסה. זה בזמן של קרפס. וכשמגיע למרור, הוא שוב פעם יאכל מהחסה. לבסוף אכיל אכילת חסה, בלא ברכה. למה צריך לאכול עוד פעם חסה? הוא כבר יצא ידי מרור. אתה שואל את השאלה הזאת? אני רוצה שהילדים שלך ישאלו את השאלה הזאת. בשביל לעורר את הילדים שישאלו, מה קרה שאתה אוכל עוד פעם חסה? למה צריך לטבל את הירק פעמיים? זאת הסיבה שאוכלים את זה פעם נוספת. עכשיו, אנחנו היינו צריכים לכאורה לפסוק, כמו דעתו של רב הונא, כי אנחנו סוברים הרי מצוות, צריכות, כוונה. אבל, בפועל, אנחנו פוסקים כמו רב חיסדא. בסורה עבדי כרב הונא. שמברך, כשהוא אוכל את החסה כקרפס, הוא מברך על זה רק בורא פרי האדמה, וכשהוא אוכל את זה כמרור, הוא מברך את זה על אכילת מרור. רב ששת ברי דרב יהושע עביד כרב חיסדא, והלכת הכבתי דרב חיסדא. שמברכים בקרפס, על החסה, מברכים גם בורא פרי האדמה וגם על אכילת מרור. רב אחא ברי דרבה, הוא לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, הוא לא רוצה להגיע לספק, האם לברך כשאוכלים את החסה כקרפס, גם אכילת מרור, או לברך על זה רק בורא פרי האדמה. לכן הוא משתדל שהוא לא יגיע למצב כזה, שהוא אוכל חסה באכילת קרפס. אלא, מעדר השאר ירקות. היה מחפש בשביל לטבל בקרפס, ירק אחר, לא חסה. כדי להפוק נפשי מפלוקתה, כדי לצאת מהמחלוקת, לא יהיה לו ספק האם הוא צריך לברך על אכילת מרור, כשהוא אוכל את זה בתור קרפס, או לא. אלא ברור שהוא יעשה מה שאנחנו רגילים לעשות. לקרפס הוא ייקח ירק אחר ויתבל אותו במי מלח ויברך בורא פרי האדמה, יכוון להוציא ידי חובה את המרור שהוא יאכל בהמשך, ואחר כך כשמגיעים למרור הוא אוכל חסה או ירק אחר, כל אחד כמנהגו, ויברך על זה ברכת על אכילת מרור. ועד כאן השיעור על דף קוף י' ד'.